נתבוננה עתה היטב בפנימיות מהות עמלק, בפנימיות מהות מלחמת עמלק, ובתפקידנו בעת הזאת. רבנו הקדוש מברסלב, זכרו לברכה לחיי העולם הבא, מבאר בכמה מקומות שתכלית הבריאה ומטרתה היו כדי לגלות מלכותו יתברך. והיינו שיהיו בני אדם בעלי בחירה, שיכירו בגדולת כוח מלכותו וישתעבדו לו בלבד. וזה כל רצונו יתברך, בכל רגע ורגע שהבריאה קיימת. שהוא יהיה מלך ואנו נהיה לו לעם. והוא יהיה לאדון ואנו נהיה לו לעבדים מקבלי עולו. ואין רגע שבו האדם רשאי להתנהג כרצון עצמו, ואין הוא חופשי ועצמאי אפילו לרגע קטן לעשות כתאוות ליבו. כי האדם הוא לא עבד ללב אלא עבד לשם. וקבלת עול מלכות זו היא מידת היראה, וזה תכלית כל הבריאה. וכמו שאמרו ריבותינו זכרם לברכה במסכת שבת דף למד א' עמוד ב', אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא יראת שמיים בלבד, שנאמר ועתה ישראל מה השם אלוהיך שואל מעמך כי אם ליראה. עד כאן. ומובן לפי זה שקיום העולם ייתכן רק על ידי שהאדם מוכן לסבול, לשאת עול היראה ולקבל על עצמו את מידת היראה, כי רק לכך נברא העולם. ובהיעדר היראה אין לעולם סיבת קיום. והרב הקדוש מורנו ורבנו הרב נתן מברסלב, זכותו יגן עלינו, מבאר בזה הכרח נוסף, על פי מה שכתב רבנו הקדוש מברסלב, זכרו לברכה לחיי העולם הבא, שעיקר השלמות הוא היראה, כמו שאמר, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם, וכולי. וכמו שכתוב, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יירא בקהלת. כי היא שלמות כל הדברים. ומוסיף הרב הקדוש רבנו נתן מברסלב, זכותו יגן עלינו, בזו הלשון. והנה הכלל שעיקר השלמות הוא יראה, כנזכר לאל. כי כל עיקר השגות אלוהות וידיעת הבורא יתברך, אינו נתפס במוח ולב, כי אם על ידי היראה, שהיא העיקר, היא עיקר ההשערה והקיום של הדעת והחוכמה הקדושה, בבחינת כל, שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, ואז חוכמתו מתקיימת וכו'. וזהו בחינת יראת השם היא אוצרו, כי היראה היא בחינת אוצר ממש, שהיא אוצרת וכונסת בתוכה כל טוב אמיתי ונצחי, כל הגנזים של המלך, שהם ידיעת והשגות אלוהותו יתברך, כי אין נתפס שום השגה בלב האדם, אלא על ידי היראה. עד כאן לשונו. הרב הקדוש רבנו נתן מברסלב, זכותו יגן עלינו, מבאר בזה יסוד גדול. מדוע אכן רק היראה היא שלמות כל הדברים? כי הלא מבואר בזוהר הקדוש שעיקר הבריאה הייתה כדי שיכירו אותו ואת דרכי רחמנותו וטובו, שאין להם סוף, ויגלו גנזי יסודותיו הנפלאים שעל ידם יירש האדם טוב האמיתי והנצחי. וכיוון שרק על ידי היראה יש אפשרות להכירו ולהשיג איזושהי השגה בידיעתו התברך, ורק על ידי זה מתגלית מלכותו והנהגתו את העולם. אם כן, בהכרח שהיראה היא שלמות כל הדברים. כי אם יפיל האדם מעצמו את מידת היראה, לא תוכל הבריאה להגיע לתכליתה ולא יהיה קיום לעולם, שהרי אין לעולם תכלית אחרת מאשר זו, שנכיר אותו יתברך ונתקרב אליו כבנים שמתקרבים לאביהם, והכרה זו יכולה להתגלות אך ורק במידת היראה, שהיא האוצר וכלי הקיבול היחידי לכל ידיעה ולכל אפשרות השגה בו יתברך. ואם נוטלים מן האדם מידה זו של יראה, מידת היראה, הרי ניטל ממנו הכלי היחידי והאוצר היחידי שבו יכולים לעצור, להכיל, להכניס, לכנס ולהכיר את דרכי הנהגתו וטובו יתברך, ושוב אין לעולם סיבת קיום. עקירת היראה היא עקירת תכלית הבריאה. וכיוון שכן, הרי אין דבר שצריך להפחיד את האדם יותר מאשר כשמבטלים ועוקרים ממנו את מידת היראה. וכל שכן וכל שכן, שהאדם עצמו צריך לפחד שלא להשליך מעצמו בידיו את מידה זו בעצמו. כי יש הרבה כעסנים ורגזנים שכל נקודת יראה גורמת להם לחץ ובדחק, ואינם סובלים מסע היראה ומשתדלים להסיח דעתם מכל יראה. אנשים עם הפרעות קשב וריכוז מסיחים דעתם כדי לברוח. אבל עליהם לדעת היטב שלא ייתכן כזאת, כי באופן הזה הם עוקרים את קבלת עול מלכותו יתברך ואת כלי הקיבול שלהם להכרתו יתברך, וכתוצאה מזה הם עוקרים את תכלית הבריאה, שהיא ורק היא סיבת קיומם. ואף שאין האדם מבין האיך הוא יכול להכיל זאת, אולם קודם כל עליו להבין את האמת, שזוהי אמיתת דעת תורתנו הקדושה, שנצטווינו בה על ידי בוראנו, בורא העולמות כולם, בורא כל הקיום, כל היקום. והוא התברך, כפה עלינו דבר זה בעת מתן תורה, בין אם נרצה בכך ובין אם לא נרצה בכך. ולא ניתן בידינו האפשרות שלא לבחור בכך ולהישאר בחיים, אלא כפה עלינו הר כגיגית ואמר לנו, אם אתם מקבלים התורה מוטב, ואם לאו, שם תהה קבורתכם. וכשאמרו, כפי שאמרו ריבותינו זכרם לברכה, במסכת שבת, דף פח, עמוד א', כך, שיש לנו להבין שהצד השני של השלכת היראה, כמוה כבחירה במוות, מתים מהלכים, אלה שאין בהם יראה, הם גוזרים, הם מתים גם אם הם נראים לעצמם חיים. וכמו שהחולה צריך לקבל סמים מרים, תרופה, ונדמה לו שאינו יכול להכיל את המרירות, הרי מחמת זה לא נעשה בריא, אלא אומרים לו, הברירה האחרת שנותרה לך היא למות חס וחלילה. כן הדבר הזה, שהדמיון שאי אפשר להכיל מרירות היראה, אינה הופכת את האדם לבריא, ואינה מולידה לו אפשרות קיום אחרת, אלא עליו לדעת את האמת, שהצד השני אינו מותיר אפשרות קיום בשום פנים ואופן אחרים. אי אפשר לרמות את הקדוש ברוך הוא. ובאמת, הרי אף שנדמה להם שהם אנוסים בדבר, כי נדמה להם שאינם יכולים להכיל מידה זו, אולם עליהם לדעת ששקר וטעות הוא זה, והיצר מטעה אותם כדי לקורתם, לכרות אותם משורש קיומם. כי הוא התברך, ברא את עולמו לתכלית זו, והוא היוצר והמקיים את עולמו, ומכיר היטב את מרכיבי העולם, כי הוא ברא את המרכיבים. וכיוון שגזר עומר שזהו התכלית היחידי, הרי בוודאי שכל אחד מבאי עולם יכול ומסוגל להכיל זאת. אם הוא ברא את זה, אז הוא ברא אותנו מסוגלים להכיל את זה. ובוודאי שאפשר לסבול, לשאת ולהכיל זאת, ואפשר לחיות עם מידה זו, אחרת הוא לא היה בורא אותנו כך. והנה, מי שחנן אותו הבורא בדעת כלשהי. הרי הוא מבין שמידת היראה היא כולה אהבה ורצון. הוא לא דיקטטור כמו בני אדם שהם רוצים שליטה ומחפשים שליטה מחמת מגלומניה, מחמת שתלטנות ותאוות שליטה. זה לא הבורא. אצלו זה מתוך אהבה טהורה, נצחית ואינסופית, וזה רצונו. והוא מבין את עומק הרחמנות והאושר שחנן אותנו הבורא בתתו לנו מידה נפלאה זו, שהיא עוצרת בתוכה את כל הטוב שבעולם. ורק הרגזנים והכעסנים שחוכמתם מסתלקת מהם, כפי שאמרו ריבותינו זכרם לברכה במסכת פסחים סמך וב עמוד ב', ואשר רחוקים מאוד ממידת הסבלנות והרחמנות שתלויה בדעת, שתלויות שתיהן, גם מידת הסבלנות וגם מידת הרחמים תלויות בדעת. נדמה להם שאי אפשר לסבול מידה זו, שאי אפשר לשאת את ה... אי אפשר לסגל לעצמך, לקנות את המידה הזאת, מידת היראה, ואי אפשר לחיות עמה. רק לכעסנים זה נדמה כך. ולכן כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה, כותבת אותה גמרא. אבל עליהם לדעת שמתאים אותם בחמורי חמורות, ובוודאי יש דרך שיוכלו לשאת מידה זו ולחיות על ידה חיים טובים אמיתיים, ולהינצל מחיי חירות מדומים, מדומים, שמלאים מרירות ומיתה, מוות. להיות מה שקראו לו פעם חופשי או חילוני, חופשי ממצוות. חירות ללא מצוות היא חירות מדומה, והיא מרירה, והיא מוות. היא מוות. זה רק נדמה להם לאותם אנשים שהם בני חירות. הם לא בני חירות, הם מתים מהלכים, הם פשוט לא יודעים זאת. רק בגלל שהם קשי עורף, עקשנים. ולא רוצים לנסות לטעום את הטעם הטוב והמתוק של רכישת, של קניית, הקניית מידת היראה. ועליהם לעורר מידה זו בעצמה, כדי שיבינו שאין להם מוצא אחר, ושעליהם לחפש כל תצדקי, את כל הצידוקים. האיך לסבול, האיך לסבול את המידה הזו, איך לשאת אותה. לסבול זה לא מלשון סבל של ייסורים, אלא מלשון סבל שסוחב, שנוסע על עצמו משהו. והיינו, שצריכים לעורר יראה בליבם, לבקש את הדרך, לבקש, להתפלל את הדרך שיוכלו לשאת את מידת היראה, מתוך שיבינו שרק על ידי מידה זו יש קיום לעולם. צריך להבין פה גם מה המילה קיום אומרת, אבל זה לא המקום. אג'נדה משתמשת במילה הזאת, כשהיא קוראת לזה בר קיימה. בר קיימה הוא משהו נצחי. קיום זה נצח, זה אמת. זה עולם האמת. זה לא אלמא דשיקרא, זה לא העולם הזה, זה נצח, זה העולם הבא. ומי שפורק ממנו עול היראה, הרי השם יתברך שולח עליו יראות קשות ואכזריות פי כמה. כי מה קורה? מי שלא קונה לעצמו ועובד על זה כל חייו, להקנות לעצמו, לקנות את מידת היראה. וזו עבודת המידות, זה נקנה, יום יום צריך לעבוד על זה. כל החיים. מי שלא עושה את זה, הוא משקר לעצמו שהוא בן חירות, בן חורין, חופשי, בונה חופשי, עם חופשי, חילוני, חופשי ממצוות, שהוא יכול לחיות חיים, חיי חול שהם בעצם חיים, שבהם הוא פטור ממצוות שהן הקודש, והוא מדמיין שהוא בן חורין, שהוא בר חירות. אבל הוא בהחלט ירא. הוא שולח עליו יראות קשות ואכזריות פי כמה, כי אז הוא ירא ממדינה, ממלך, מממשלות, מעירייה, משוטר, ממשטרים של בני אדם. ובני אדם יודעים להיות דיקטטורים, ובני אדם יודעים להיות אכזריים, ובני אדם לא יודעים להיות צודקים, צדק אמיתי, כמו שהשם יכול. ואז הם גוזרים על עצמם להיות נתינים, לא של הקדוש ברוך הוא, אלא של אדם, ואדם הוא רק עבד. ואז בעצם הם נקראים עבדי עבדים, הם עבדים של עבדים, והם לא עבדי המלך, מלך מלכי המלכים. אנחנו קיבלנו את הפריבילגיה להיות עבדי המלך באופן ישיר, מלך מלכי המלכים, ולא איזה מלך שתחת מלך מלכי המלכים. במקום לקפוץ על ההזדמנות הזאת, אנחנו עומדים קשי עורף ונלחמים, כאילו העולם הזה שלנו, ולא הבורא ברא אותו, והוא לא מנהל אותו. כאילו אנחנו בעלי הבית. וזה לא יכול לגרום לנו לא לנצח אותו, וזה לא יכול לגרום לנו לאושר אמיתי, וזה לא יכול להקנות לנו חיי נצח, ולא אושר בכלל, ולא בריאות. זה מקנה לנו להיות מצב שבו נהיה מתים מהלכים. ואז אנשים נורא ממורמרים ולא מוצאים את עצמם, וצריכים כל הזמן לספק לעצמם גירויים גשמיים בשביל לרצות את את המצפון, לרצות את זה שהם בעצם להרגיש חיים, אבל הם לא באמת חיים, הם מדמים, הם מדמיינים חיים. אז מי שפורק ממנו את עול היראה, יראת שמיים, יראת השם יתברך, הרי השם יתברך שולח עליו יראות אנשים אחרים קשים ואכזריים, שאותם הוא יצטרך להיות ירא. כי אם הוא לא ירא אלוהים, הוא ירא ממשהו אחר בהכרח. ובאמת אפשר לראות זאת אפילו במציאות הגשמית בזער אנפין. כי כל המנסים לפרוק מהם עול היראה אינם נעשים שלווים על ידי זה. ורואים את זה. אלא בכל רגע הם מוצאים סיבת כעס ורגזנות אחרת. כל הזמן הם רק עסוקים בלחפש על מי להשליך את האחריות. ואין להם את הכלי להכיל את האחריות בתוכם, ולהגיד אני אחראי. וכאשר יבינו ויכניסו בליבם יראה זו, אזי ילכו לבקש להם דרך ותרופה, האיך לסבול היראה ההכרחית לקיומם ובה תלויה חיותם. ובוודאי ימצאו זאת, כי מי שהמציא אותנו המציא גם את זה, את היכולת שלנו. עיקר מלחמת המלך היא לעקור את היראה. צריך להבין שכל מי שפרק עול מלכות שמיים מעצמו, אותו כוח שנקרא המלך הוא זה שפעל בו. ואת זה קשה, אבל אפשר לתקן. זו עבודה שנקראת עבודת המידות. יראה זו מידה, ואפשר לקנות אותה. בעמל יומיומי אפשר לקנות אותה. זה מה שכל יהודי, ירא שמיים, מצווה לעשות יום-יום. לכן המונח חזרתי בתשובה, או בעל תשובה, הוא מונח מאוד עקום. כי התשובה נעשית יום-יום, היא אמורה להיעשות יום-יום, עד יומו האחרון של האדם, עד נשימותיו האחרונות. אי אפשר לחזור בתשובה ואז אתה נמצא בתשובה. לא, כל החיים הם המסע של החזרה, של השיבה, של השביל שהוא השיבה אליו יתברך. והנה מבואר בתורה הקדושה, שעיקר מלחמת המלאק הייתה על עקירת מידת היראה. וכמו שנאמר בדברים כ"ה י"ח, אשר קרחה בדרך, ופרש רשי הקדוש, אשר קרחה בדרך וכולי, לשון קור וחום, וציננך והפשירך מרתיחתך מריתך דאורייתא, מחום האמונה והידיעה מוחלטת, מהחום של הביטחון המוחלט בקדוש ברוך הוא. והכניעה המוחלטת שהיא טובה, היא כניעה לטובה, שמתאפשרת לי כאשר אני ירא את הקדוש ברוך הוא. יראה זה לא פחד או חרדה, יראה זה נובע מאהבה, זה יראת כבוד, זה הכרה, הכרה, זה ביטחון בשם, ביטחון מלא. שהיו העובדי כוכבים יראים להילחם בכם, ובא זה, והתחיל והראה מקום לאחרים. עד כאן, והיינו שהמלאק שבר ועקר את מידת היראה, שהייתה בעולם כלפי הנהגתו התברך. ועל כן נאמר שם בהמשך, בהמשך הכתוב על עמלק, ולא ירא אלוהים. כי עמלק הוא זה ששובר את מידת היראה, וכל כוחו להילחם בישראל, את כל כוחו להילחם בעם ישראל הוא מקבל עמלק, מכך שהוא מסית תחילה, מסית את ישראל לפגום במידת היראה. אוקיי, בואו לא נצפה לגאולה שמימית. די, מספיק עם הסיפורים האלה. בואו נסמוך על עצמנו. זה פגימה ביראה. לכן הציונות היא עמלק, ולכן כל גדולי ישראל כתבו את זה. ופגם זה הכניס גם בישראל, בשעה שעורר בליבם את השאלה של היש השם בקרבנו? אם אין, יש, אולי אין. וכן נזכר לאל, כי שאלה זו היא עקירת היראה שבה מידיעת השגחתו התברך עלינו, והיא מצאו תמיד בינינו. ובכלל עקירת היראה הוא מה שהמלאק פירש את מה שלא היה מים לעם לשתות בתור עזיבת השם את עם ישראל. אתם רואים? אם אין לכם מים ואתם מאמינים בשם? נו באמת. הוא הפך את מצב ההסתרה לדין אכזרי שמהותו ניתוק ושנאה. ומתוך זה עורר יראה נפולה בישראל. להתייראות מהנהגתו התברך ושלא לסמוך עליו, לא להישען עליו בעת הזאת. ואז כוחי ועוצם ידי. אם אני לא יכול להישען עליו בעיתות מסוימות, אז אני חייב לעזר בכוחי ועוצם ידי. וזה מה שהמלאק גורם לנו לחשוב. ותחת אשר ישראל יתייראו כראוי להכיר בעוצמת גבורת הנהגתו התברך. בעת דין נפולה. הוא עורר בהם פחד וחרדה מהנהגה זו, וגרם להם להתנתק ממנו, התברך ביותר. הוא גם זה שסיפר, המלאק, הוא זה שסיפר לעם, שהיראה הזאת שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, מעם ישראל, בגלל שהוא חס וחלילה שתלטן ותאב שליטה ורודן. מי שמספר את זה, מי שמספר לנו את זה, או מי שמאמין בזה, אז שידע שמי שהכניס לו את האמונה הזאת, זה אותו המלאק. וגם מזה אפשר לצאת. מלחמה זו פשטה צורה ולבשה צורה כל ימות עולם. בימי אגג הייתה לה צורה אחת, ובימי המן הייתה לה צורה אחרת. אך דומה, שהגרועה שבמלחמות, במלחמות המלאק היא, מלחמתו שהוא עורך בעקבות הדמשיכה, בסוף, בעקבות הימים, עקב זה הצד הכי נמוך באדם, זה הצד האחרון, זה הגבול, התחתון. עקבות משיח זה בסוף הזמן, שהוא גם הנמוך מבחינה מוסרית, בכל ההיסטוריה. כשמתחילים לשמוע את העקבות של המשיח מגיע, כי אין יותר איך לתקן בעצמנו את העולם הזה? שנתלבש בקליפת הציונות הרשעה. אני מזכירה, זה ברסלב כתב, כן? שהציונים מספרים לכם שרק סאטמר ונטורי קרתא הם רעים וחטאים ונוראים ונטורי חרתא וכל ההמצאות האלה שהן לא נכונות מיסודן, אז זה ברסלב. אלה ברסלברים אמיתיים. אך דומה שהגרוע שבמלחמות המלאק היא מלחמתו שהוא עורך בעקבות הדמשיכה, שנתלבש בקליפת הציונות הרשעה, שהיא תומעה רצוצה הבוקעת ועולה משורש השורשים ועד גובהי שמיים, היא חסה את כל העולם בתומעה הזאת, והיא קליפת המלאק בכלליות צורותיו וגווניו, בכלל הצורות והגוונים שלו שהתחפש בהם כל, לאורך כל ההיסטוריה. עכשיו זה כל הצורות שלו נמצאות בשטח, וכל הגוונים, כל התחפושות שלו עכשיו פועלות במקביל. וכמו שהעידו גדולי הדורות האמיתיים, שהציונים הם הם העמלקים האמיתיים. הערה 14. עיין בקונטרס על הגאולה ועל התמורה מהרב הקדוש מסטמר, זכותו יגן עלינו, אות סמך א' בשם החפץ חיים. כן, כן, גם החפץ חיים כתב כך, או אמר יותר נכון. כי עיקר מלחמת המלאק הוא בגלות האחרון, גלות הזאת, גלות הערב רב, שבה אחד המינים מהערב רב הוא עמלק, כמובן. ובפרט בעקבות הדמשיחה, בעקבות המשיח, שאז הוא סוף וגמר קיומו של עמלק. וכמו שאמרו ריבותינו זכרם לברכה על הפסוק, מלחמה לשם בעמלק מדור דור, מדורו של משה חולי לדורו של מלך המשיח, נאמר בפסיקתא, פסיקתא דרב כהנה, זה מדרש עתיק. וכיוון שהוא רואה שמגיע קיצו, עמלק רואה שמגיע קיצו, דווקא אז הוא מתגבר ביתר סט להפיץ רעל האפיקורסות, הכפירה בליבות בני ישראל, ועושה כל תצדקי, כל השתדלויות, לנתק אותם מאביהם שבשמיים. זה מה שהציונות עושה, עשתה ועושה. וככל שמתקרב לקץ האחרון, לסוף הימים, לאחרית הימים, לביאת משיח, כן הוא מתגלה בכל סוגי הגוונים שיש בו. הם פועלים כרגע מכל החזיתות, מכל החזיתות, בכל התחפושות. והיא היא קליפת הציונות שגילתה כלפיה בעולם בכל הצורות והגוונים והדרכים האפשריים שבהם ניסתה להילחם ולכבוש. ולעקור את כל הקדוש והיקר לישראל. אבל שורש מלחמתם הוא לעקירת היראה מליבות בני ישראל. ואומנם מחויבים אנו לפשפש היטב בליבנו כל יום, אם לא הותז גם בליבנו מארס כפירה זו. וכל זה בכלל מצוות הזכירה, כל זה כלול בתוך מצוות זכירת זכר המלאק, שאנו חייבים לזכור מעשה המלאק ומהותו, כדי לדעת היטב איך ואיכן הוא נמצא בלב כל אחד ואחד. כי אחת מדרכי מטמוניותיו, מסתוריו, הסתתרויותיו של עמלק, ובפרט בדורנו, הוא שהצליח להעמיד את עניין כפירת הציונות, כאילו הוא דבר צדדי שאינו נוגע לכל אחד ואחד בכל יום ויום. ועל ידי זה, הרפה ידי בני ישראל מלהילחם עמו. כיוון שאין עומדים על המשמר, ובקלות נדמה לאדם שהוא נקי מזה, הוא לא קשור לזה. אבל באמת, היא קליפת מאה בשורש השורשים, המתנגדת למהותו של בר ישראל תמיד, ומי שאינו שם על לב בכל עת להילחם נגדם, על ידי זכירה זו, הרי מאליו הוא עתיד להיתפס בכפירתם באופן נורא, והוא יכול גם לא לדעת את זה. ועל כן חובתנו להתבונן בזה ולהכיר היטב מהות הדבר הזה. הציונות הארורה, רחמי רשעים אכזרי נגד העירה. הנה ידוע ומפורסם שהציונות בהתייסדותה הסיתה את ישראל למרוד בעול הגלות. הם באו בלבוש של רחמנות ודאגה לטובת העם שסובלים זה כ-2000 שנה בגלות, והינם זכופים ומושפלים, מוקים ונמרתים על ידי אומות העולם, ומצווים תמיד ומצויים תמיד תחת מכבש של גזרות ורדיפות, שחיתות והריגות, ובכל עת הינם שווים ומתחזקים לצפות למשיח, לעני הרוכב על חמור, הרוכב על החמור, זה שהוא לא בתוך עולם החומר, אלא רוכב מעל החומר, רוכב על החומר. ותקוותם, הוא משיב נפשם המשיח, הוא מה שהשם יתברך עתיד לגאולם מגלות זה על ידי משיח צדקנו. הציונים הארורים באו כאמור כמרחמים וחומלים שאינם יכולים עוד להביט ולראות בשפלות העם, והחלו למאוס בעיני הכל, למאס, להמאיס בעיני הכל את הציפייה הזו שמצפים לגואל האחרון. הם ביזו זאת וכינו זאת כחולשה ורפיון ידיים, אוזלת יד וחוסר תרבות אנושית. מה אתם מחכים לזה? הם קוראים לזה, האפיקורסים האלה קוראים לזה חבר דמיוני. הם מאמינים בווירוס שמעולם עין אנוש לא ראתה. אבל בקדוש ברוך הוא בורא העולמות, שצריך קודם לדעת קיומו ורק אחר כך להאמין, ולהאמין זה לא אמונה עיוורת נוצרית, בו הם לא מאמינים. זה מבוסס על בורות ותו לא. הם החלו להסיט ולהדיח הציונים שפחד ויראה זו שיש לישראל שלא למרות באומות ושלא לבעות בגלות, אינה מטיבה עמם חס וחלילה, ושבאופן כזה תמיד יפחדו ויתיירו מלהרים ראש, ואז תמיד יהיו בגלות בזויים ומושפלים ועניים ומרוטים, ולא תהיה להם תקומה חס וחלילה, וצריך תקומה ותחייה, תחייה. הם החלו להפיץ בין העם בכל דרך אפשרית את הדעה הכפרנית האומרת שמי שמתיירה מלהסיר את בעלותו יתברך מעליו, הרי שהוא עתיד להינמק כל ימיו בגלות המר הזה. ומי שרוצה להינצל בהכרח שיפיל מעליו יראה ישנה זו ויתחיל להתיירה מהחשבונות הטבעיים והפשוטים בטבע. חובתו לפחד. הציונים ההורים באו כאמור כמרחמים וחומלים שאינם יכולים עוד להביט ולראות בשפלות העם, כותב על זה רבנו הקדוש מברסלב, זכרו לברכה לחיי העולם הבא, בליקוטי מוהר"ן חלק ב', שכשהסיטרא אחרא יונקת מן הרחמנות, אזי נהפכת הרחמנות לאכזריות, בבחינת רחמי רשעים אכזרי, ותחת מסווה של רחמנות, הוא מנתק בני ישראל מאביהם שבשמיים. חובתו לפחד מלהיות חלש, אלא עליו לאזור חיל ועוז, ולעורר בליבו אומץ וגבורה גשמית, לאמור קומה ונעלה ציון, ורק באופן זה ינותקו כבלי הגלות, ויוכלו להגיע לחיי חירות. מלפנים, פעם, היו עיני כל נשואות לתקוות הגאולה, וככל שגבר עול הגלות, כן גדלה התקווה והציפייה לגאולה העתידה. וכמו שסיפר לנו המלמד בחיידר, שבהיותו נער, התגורר בעיירה פלונית, ובכל עת שתינוק היה מקבל מכת לחי מגוי שעבר ברחוב, היה התינוק חוזר בשמחה לביתו ואומר לאביו, אבא, גוי הכרתי. כשהמשיח יבוא, הוא יחזיר לו מנה אחת אפיים. זו הייתה שמחתו, ורק זו הייתה תקוותו. ההכאה גרמה לו רק לצפות ביתר שאת לביאת המשיח. ודבר זה היה טבוע וקבוע בלב כל נער יהודי. שעתה, בעת הגלות, אנו כפופי ראש וסובלים נושאים באהבה, אך לא לעולם תימשך הגלות, כי עתידים אנו בבוא היום להתגדל ולהתנשא בכבוד השם, כי בנים אנו לשם אלוהינו. ובכך התחזקו מול כל נחשולי הצרות שהקיפו תמיד. בר ישראל התיירה מלהרים ראש ולהשיב לגוי, כיוון שהשם התברך ציוונו לקבל ולסבול עול הגלות. הוא התיירה מלקחת את גורלו בידיו, כיוון שהאמין וידע שהשם יתברך הוא הבורא והוא המנהיג המחיה אותו. ועל כן, אי אפשר לו למרוד בהנהגתו יתברך. השם משמואל כותב, זכרו יגן עלינו, וזה לימוד לגלותנו המרה והארוכה הזו, לאחוז בשתי המידות יחד, להתנשא, כלומר להתרומם, ולהיכנע ולסבול עול הגלות. וכמו שאמר, נאמר באיכה, מגילת איכה, ייתן למכהו לחי, יסבע בחרפה. והרב הקדוש, אדמור, הרב ריבי בונם מפרשיסחה, זכר צדיק לברכה לחיי העולם הבא, אמר שבאם הגוי קורא על ישראל דברי זלזול, והישראל עונה לגוי, לעומתו, הרי הוא מעריך את הגלות רחמנא ליצלן. צריך לסבול את הגלות בהתנשאות הנפש, לא בהתנשאות של כוח גופני גשמי מול הגויים, להראות להם, לא. הפך מהכת הידועה, כותב השם משמואל, שזה הוא מתכוון לכת הציונית, הפך הכת הידועה, שאינם יכולים לסבול את הכניעה וסבלות הגלות, ובזה דווקא כשנסבול את עול הגלות, ושניסה את חרפתנו, ולא נשיב, ובזה נזכה לפאר במקום, תחת זה במקום, אפר, אפר זה גלות, פאר זה גאולה, במהרה בימינו אמן. ועל כן, אי אפשר לו למרוד בהנהגתו. הם לא ראו ביראה זו שיראו את השם, ולא מרדו בהנהגתו, הם לא ראו בזה סימן לחולשה. עד רבה, יראה זו היא שהחזיקה את ליבם לסבול הכל ולא להמיר טוב ברע בשום פנים ואופן. עד שבאו רשעים הללו והסיתו אותם למאוס ביראה זו ולהתיירא יראה הפוכה. הם הסיתו להתיירא ולפחד מלהישאר כנועים ומתייראים מהנהגת הבורא. באומרם שאז לא תהיה להם עוד תקווה, אלא עליהם להתיירא מלהישאר חלשים. בזו לכל מישהו גלותי, נהיה המילה גלותי מזה. הציונים המציאו את המילה גלותי. הסבים שלנו התביישו ללכת לדבר ברחוב ערבית או יידיש. הם היו, הופעלו עליהם לחצי מחבש ללמוד את העברית של בן יהודה. אבא שלי מספר שכשהוא עלה מהונגריה, והוא ידע רק יידיש כי הוציאו אותו מהחיידר, הוא בא לכאן, גזרו לו את הפאות, ואימא שלו הייתה שולחת אותו בתור ילד קטן למכולת, והוא הייתה אומרת לו, מכתיבה לו רשימה שירשום מה להביא בבית לפני שהוא יוצא, והייתה אומרת לו את זה ביידיש כי היא לא ידעה שפה אחרת, והוא לא היה יוצא מהבית עד שהוא לא היה יושב עם מילון של ציונית מודרנית, העברית שאנחנו מדברים בעוונותינו, ומתרגם מילה במילה, ולא מעז ללכת למכולת מרוב בושה, עד שהוא לא ילמד את המילים מיידיש בעברית, כי החדירו בהם את זה, מה אתה גלותי? מה אתה לבוש כמו גלותי, כמו יהודי? מה זה הפאות האלה? זה גלותי, זה לא שייך לפה. מה זה היידיש הזאת? זה לא שייך לפה. זו שטיפת מוח שאין כדוגמתה, אין קשה מאוד לצאת מזה. אפילו אני עדיין קשה לי לצאת מזה. קשה לי לצאת מזה שביזו, כל כך ביזו, כל כך עמלו על לבזות את כל זיק של גלותיות. אבל אנחנו בגלות. אנחנו בגלות. הם ניסו אפילו את הגלות לקחת מאיתנו. לא רק שאת הגאולה הם לקחו מאיתנו. הם ניסו לקחת מאיתנו גם את הגלות. אבל אנחנו בגלות. ואנחנו נשיב את התודעה שלנו למקום הנכון, לגלות, וזה יזכה אותנו בעזרת השם יתברך לצאת מהגלות. לא בכוחם ובעוצם ידם של כתות מסוניות, ציונות, בנייה חופשית כזאת, רבנות מסונית. לא, לא בכוחות כאלה. אנחנו נתקן את מה שעיוותו את המוח שלנו לחשוב, ובמיוחד את מה שעיוותו את הלב שלנו להרגיש. הם הסיתו להתיירה ולפחד מלהישאר נכנע. מה אתה, איזה דרדלה אתה, איזה גלותי? הוא מתיירה מהנהגת הבורא באומרם שאז לא תהיה להם עוד תקווה, אלא עליהם להתיירה מלהישאר חלשים. כי רק אז תצלח דרכם אם הם יהיו גיבורים. ואלה הם הגיבורים להרע, שהם אחד מחמשת המינים בערב רב. גיבורים להרע, שמתגברים על יוצרם. זה החוצפה יסגה. החוצפה תתגבר. החוצפה זה להתגבר על הבורא, על דרכי הבורא. זו חוצפה שלא תתואר. נמצא שעיקר מלחמתם הייתה על ידי שבירת מידת היראה. וכעמלק בשעתו, שנלחם להכירת מידת היראה, וכן נזכר לאל. והסתתו באה גם כן בעת שעם ישראל עייפה נפשם מתורח הדרך וגודל הניסיונות. וכלשון הכתוב בדברים, ואתה עייף ויגע ולא יראה אלוהים. הוא פירש רשי שם. ואתה עייף ויגע, עייף בצמה. דכתיב שכתוב, ויצמא שם העם למים. וכתוב אחריו, אז יבוא עמלק. ויבוא עמלק. והיינו, שעמלק השתמש בכובד ריבוי הניסיונות, והסתר הפנים שהיה אז לישראל, הסתר הפנים זה שהקדוש ברוך הוא מסתיר את הנהגתו, את הנהגת המשפט. אבל זה רק נסתר, זה לא נמצא, זה רק אנחנו לא רואים את זה. והסתר הפנים שהיה אז לישראל כדי לגרום להם שיתעייפו ויתייגעו בכך. ועל ידי זה נהיה ולא יראה אלוהים. שעל ידי זה גרם להם עמלק להסיר מעליהם יראת אלוהים. ובתכסיס זה, ובאופנים אלו, כן, ובטקטיקה הזאת, ובאסטרטגיות הללו, באו גם רשעים הללו בדור האחרון, בדור הזה, בעקבת עד המשיך, הדור האחרון, זה הדורות שחיים עכשיו, באחרית הימים, לקראת סוף הימים. כאשר הניסיונות הם הכי הכי חמורים, חריפים, עצומים. ובתכסיס זה, ובאופנים אלו באו גם רשעים הללו בדור האחרון. הם החלו לפתות ישראל ולומר להם, כבר עייפה נפשכם מלסבול או לגלות. כל סבלכם הוא רק מפני שעדיין אתם יראי אלוקים המצפים לישועתו ולא עושים זאת בעצמכם. אם תשליחו מכם את היראה הזו ותתחילו להתיראה מעניינים גשמיים פשוטים, לא תצטרכו לסבול כל כך ותוכלו לשית עצה לעצמכם, לתת עצה לעצמכם, איך להתגבר ולהינצל. והיינו, שכשתראו שהאומות באים נגדכם בגבורה, תהיר אתכם לא ממנו יתברך, אלא תתיראו מלהישאר חלשים ופסיביים, גלותיים, ותעזרו עוז לעמוד נגדם גם כן בגבורה. תקימו צבא, תקימו מדינה. מה, אתם לא גברים? תהיו גברים. מה, אתם נמושות? אם תראו אותם באים, כלי זין שאף אתם עשו לעצמכם כלי זין, כי רק כך תנצלו, נכון? רק בדרך של עשיו תנצלו. רק על חרבך תחיה, אבל זה עשיו אמור לחיות על החרב. יעקב אמור להיות יושב אוהלים, לשבת בבית המדרש, ולעסוק במתיקות של תורה ביגיעה, בריכוז, כל ימי חייו. ועל ידי תכסיס זה, הצליחו להכניס בלבבות ישראל, יראה אחרת, אחרת מלשון סיטרה אחרה, יראה מהצד האחר, וציפייה אחרת לגאולה מדומה וכוזבת, מתוך שהטעו אותם, שכאילו ישנם דרכים אחרות, איך להינצל ולהשתחרר מעול הגלות. ובזה דחינו ועיכבנו את הגאולה. פגימת מידת היראה בימינו, בפרטי פרטיות. והנה מובן ופשוט שכל מידה שהיא מתקלקלת ונפגעת בשורשה, ביסודה, בשורשה, הרי אין היא נפגעת אלא בכלליותה, אלא גם בהשתלשלות, במה שיוצא לפועל, במה שמסתעף מהמידה הזו, בפרטי הפרטים. וכך גם מידת היראה. שכאשר הרשעים הללו פגעו במידת היראה וקלקלו אותה, הרי שלא הייתה פגיעתם רעה, רק בכלליות. הם לא פגעו להרע רק בכלליות מידת היראה, אלא גם בפרטי פרטיות, אצל שומרי תורה ומצוות. וכמו שאיננו רואות לדאבון לב, שמאז ומעולם לא הייתה מידת היראה בזויה וסנועה, כפי שהיא בדורנו. אברכים ומבוגרים שונאים כיום את מידת היראה. אין הם סובלים את ההכנעה למי שלא יהיה, למאן דהוא, למי שהוא, שמתיירא, שמיירעם, ומדריכם שלא כאוות נפשם, לא מתאים לי, לא מוצא חן בעיניי. לא הייתה חיה כזאת לפני 80 שנה. ובאמת, הלא היה להם להתבונן בעצמם. הרי כיום אפילו תינוק אינו יכול לסבול את יראת הנהגת הוריו. אף על פי שכל בר דעת מבין שאין דבר בריא ומתוק יותר לתינוק מאשר יראת הוריו. ואם נשאל כל אחד מאיתנו אשר חנן לו השם ילדים, והוא רוצה לחנכם והללו מסרבים לקבל חינוכו, היש אכזריות גדולה מזו שהתינוקות הללו מתאכזרים על עצמם בסירוב זה? היש שיגעון והפסד גדול מזה שהם מסרבים לקבל את הטוב הזה שייטיב להם בזה ובבא, בעולם הזה ובעולם הבא? זה שיגעון, ואנחנו צריכים להבין שאנחנו בתוך השיגעון. הלו, כל אחד יודע שאין עוד הפסד ואכזריות גדולה מזו, ואף על פי כן, בכל הנוגע להורים עצמם, בחייהם הפרטיים, שווים הם ואוחזים בשיגעון ובאכזריות זו, בכל תוקף, בכל העוצמה, כי והיותם קטנים, חסרי דעת, מבלי להבין שפריקת עול היראה, היא האכזריות הגדולה ביותר שהם מתאכזרים לעצמם. אין הם מבינים שאין בכך שום אהבה ורחמנות על עצמם, ואין בכך שום גטריישופט והטבה לעצמם, אלא רוע ואכזריות בלבד. וקלקול מידה זו היא פרי כפירה זו, שרשעי ישראל הללו הכניסו בישראל. הם המאיסו והשפילו את מידת היראה בעצם מהותה, בעצמותה. עד שגם יראת הבן לאביו ויראת התלמיד לרבו, וכמו כן גם יראת ישראל מאלוהיהם, נהייתה מאוסה ובזויה, ונהפכה סנועה בעיני בני אדם, בעוד שלאמיתו של דבר, יראה זו היא האוצר היחידי לקבלת שפע הטוב, שהאב והערב והבורא רוצים להנחיל בחסדם לבנם, לבניהם ולתלמידיהם. והיא גם האוצר היחידי לקבלת כל הטוב שהוא יתברך רוצה להשפיע עלינו. השפעה נקראת בלשון הקודש גם ברכה. הוא רוצה להעניק לנו ברכה ואין לנו, אנחנו לא מאפשרים לו את הכלים. אנחנו סותמים את הכלים, אנחנו אוטמים את הכלים. האטימה הזאת של הכלים נקראת בלשון הקודש טומאה, בלשון אטימה. ורשעים אלו הצליחו להחריב יקרת נועם מידה זו, את הכבוד, יקר זה כבוד, את הכבוד והנועם של המידה הזו, מידת היראה, מתחילתה ועד סופה, במסווה של רחמנות ונועם ונעימות ורצון להיטיב לבני אדם. זוהי מהות הציונות, זו המהות. כך היא נראית, ולזה היא מתכוונת. ולזה היא מכוונת. ולתכלית אכזרית זו היא מובילה, ובזה היא פועלת בכל פעם ביתר סט. ובהיותה קליפת עמלק, שהוא בא במתמוניות, כן? כמו נחש, מתחת לקש. על כן, היא מצליחה להטעות, הקליפה הזאת מצליחה להטעות את עם ישראל, כפעם בפעם, שוב פעם ושוב פעם, אף על פי שכבר ראו בפעם הקודמת את מרירות תוצאותיה ונוראות הפסד פעולותיה. וכפי שבארנו, גם בעניין זה, שאף על פי שכל אחד הרי מבין היטב היטב לגבי בנו התינוק, ששבירת היראה, שבירת הסמכות מה שנקרא, בלשוננו, אצל תינוק זה, שגורמת שלא יקבל את דברי אביו, היא אכזריות גדולה. והוא מבין היטב שבנו צריך וחייב לציית לו וללכת אחריו, כי רק כך יוטב לו. והוא מבין גם שאף על פי שהתינוק רוגז על שמיירעים אותו, שהוא צריך להתיירא מאביו, ממילא, מכל מקום, התינוק צריך לשעבד את ליבו ולציית, כי אם לא כן הוא יפסיד את חייו. מאוד לא נעים לתינוק כשאימא נותנת לו פליק על היד, כשהוא דוחף את הידיים שלו לחשמל. אבל אם האימא תהיה רחמנית, כמו הרחמנים האכזרים, היא תרחם עליו והיא תגיד, טוב בסדר, אז תעשה את זה. זה נקרא חסד רע. והיא לא תעשה את זה. והוא יבכה ויתעצבן. אבל נטו, חד משמעית היא רוצה לטובתו, והיא עושה את טובתו. ואין פה איפה להתחכם בכלל. ואף על פי שהאב מבין זאת אצל הבן, אולם בכל הנוגע לו עצמו, כשזה מדובר בילד שלך, אתה מבין שאתה צריך שיהיה לך סמכות על הילד, מרות על הילד. אבל כשאתה הוא הילד, המבוגר, המגודל, הוא הילד, והוא מול אביו שבשמיים, ופתאום הוא עצמו הילד, פתאום הוא לא מבין את זה. זה מה שהרב פה מנסה להגיד, זה מדהים. בכל הנוגע לא לעצמו, הוא נשאר בשחצנותו הישנה ושונא את הכניעה ואת ההשתעבדות למחנך שיצמצם ויגביל לו את תאוות ליבו ורצונותיו וגחמותיו, מבלי להבין שאין לך עושר גדול מזה, גם למי שהוא כבר גדול בשנים, ובפרט כאשר גדול הובא בשנים. זה פרק והסיר ממנו עול היראה וההכנעה והחינוך בנעוריו, והתחכם על מוריו וריבותיו, שבוודאי אין לו עושר גדול מזה, שעל כל פנים עכשיו יקבל עליו עול זה, כי רק כך יוכל לקבל ממי שרוצה באמת להשפיע, ויש לו גם את השפע האמיתי להשפיע. להשפיע לנו טובה. ובהיעדר מידה זו, אין לו תקווה לקבל כלל, כי אין לו כלי שמכיל והוא אותם את עצמו. והקדוש ברוך הוא לא ייתן לו בכוח. הוא יזנח אותו. וכאמור, ביזוי ושנאת מידת היראה השוררת כיום בעולם, על ידי תומעת עמלק, הבא במתמוניותיו, גרמה לאב ולגדול שלא להבין זאת. ואף שמבין זאת כלפי בנו הקטן, מכל מקום אין האב מבין זאת כלפי עצמו. והוא נשאר בשנאת היראה בכל הנוגע לעצמו. וכל זה תוצאות החורבן הנורא. זה החורבן, זה הסתלקות הדעת מאיתנו. שרשעים אלו החריבו בקרם בית ישראל. כי החורבן שהחריבו לא היה רק בכללות, באופן כללי, אלא גם בפרטי פרטיות, גם בפרטים, אצל כל אחד ואחד. וכשהם שברו בכלליות את הנאמנות של בנים אתם לשם אלוהיכם, כשהם שברו את הנאמנות לזה, את הנאמנות שלנו לפסוק בנים אתם לשם אלוהיכם, שהביאה יראה בלב ישראל שלא לסור מהנהגת בוראם, הם שברו גם כן בפרטיות את המורה הפשוט והטבעי, מורה של בן כלפי אביו ושל תלמיד לרבו, והרסו כל מציאות של השתעבדות וקבלת עול. ועל ידי זה גרמו רעה נוראה בעולם, כי נעדר מן העולם האוצר המכיל כל דבר טוב.